שלום, כאן שיחה בשניים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם האורח שלנו היום, מתי גרינברג, אמן בין תחומי, מרתק ויוצר לאורך שנים. בעצם זו שיחה על רטרוספקטיבה. זוהי תוכנית שהיא שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב, מתי.
ערב טוב, חווה, ערב טוב.
אני מאוד שמחה לפגוש אותך ומאוד שמחה על ההזדמנות לשיחה ללא מגבלות, שיחה שאנחנו יכולים להעמיק בה ולשאול שאלות או לדבר על דברים שאנחנו יודעים ורואים אבל לא נעצרים רגע. ואני חייבת כאן לומר שהשיחה שלנו היא, כלומר יש לנו היכרות מוקדמת, לא רבת שנים, אבל היכרות מוקדמת, ובשנים האחרונות יש לנו ככה פגישות אינטנסיביות יותר סביב אומנות וסביב אירוע היסטורי משמעותי ביותר. אז זאת הייתה איזו אמירה של רקע. אני רוצה לשאול אותך על עבודה האחרונה שיצרת, האחרונה שאני יודעת, אולי היא לא האחרונה, אחרונה ולאחרונה, וזוהי חנוכיה מיוחדת במינה, חנוכיה יצוקה, שיצאה מפה לפני חנוכה למקדוניה. מה לך ולחנוכיה בימים האלה?
אז ככה, קודם כל דן אוריאן, השגריר שלנו במקדוניה, פנה אליי בזמנו ואמר לי, הייתי מאוד רוצה שתשתתף בפרויקט הזה של האלף חנוכיות. אז אמרתי לו, בסדר, עקרונית זה בסדר, אבל מה שהייתי באמת רוצה לעשות, זה לעשות את החנוכיה 1001, שתהיה טיפה יוצאת דופן מאשר החנוכיות הסטנדרטיות, שהם פנו לבתי ספר, לכל מיני גורמים, לילדים עם צרכים מיוחדים, ואני בטוח שמה שהגיע אליי, חלקם הגדול, זה היו חנוכיות די סטנדרטיות, די נחמדות, די חביביות, ואיך שאני קורא לזה, לא היה שם, לא ראיתי שום דבר יוצא דופן.
אבל בוא רגע נעצור, נסביר מה זה הפרויקט הזה של אלף חנוכיות.
האלף חנוכיות, דוקטור רחל דרומר ודן אוריאן עלו על רעיון ליצור אלף חנוכיות לזכרה של יהדות מקדוניה שנכחדה בשואה. וכל הנושא של הזיכרון שאנחנו מנסים להחיות אותו במקדוניה, דבר מאוד שנגע לליבי, היות והסיפור שלי שקשור להולדתי במקדוניה בתאריך מאוד מיוחד, הרביעי לשלישי 1943, וב-11 למרץ 1943 יהדות מקדוניה נלקחה למונופול ומשם לטרבלינקה, שזה היה מחנה השמדה, ומשם איש, כפי שידוע לי, איש לא חזר. והוריי משום מה, אפילו שאיבדו משני הצדדים, גם מצד אבי וגם מצד אמי, איבדו את רוב משפחתם, חוץ מאחותה של אמי שעלתה לארץ בשנות ה-30 עם השומר הצעיר ממקדוניה. אז היא חיה בארץ. ולאורך השנים הוריי אף פעם לא דיברו על כל הנושא של הטראומה הזאת של המלחמה. יום אחד הגיע אלינו הביתה היסטוריונית בשם ג'ני לבר, וחקרה את הוריי, ואני במקרה הייתי נוכח בשיחה, והיא דיברה איתי קצת, ובסופו של דבר, מה שהתפרסם בתוך הספר שיוציא לאור,
על גאות יהדות, ושבר.
גאות ושבר על יהדות מקדוניה, זה היה דף עליי, עליי בלבד. אז צלצלתי ואמרתי לה, ג'ני, אני לא הגיבור של הסיפור, הוריי הגיבורים של הסיפור, מה פתאום אני? אז היא אמרה לי, אתה עוד לא מבין כמה אתה חשוב. אמרתי לה, באמת שאני לא יודע כמה אני חשוב, מה? היא אומרת, יום אחד אתה תדע כמה אתה חשוב. ואז העניינים התגלגלו, ואני חושב שדרך רחל דרומר ודן אוריאן, הם עלו על זה שאני, אני הוכרתי כהתינוק היחידי ששרד את השואה במקדוניה. בשבילי זה פעם ראשונה שאני הבנתי את העומק של ההשלכה הזאת, את מבינה? ואז גם בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70 בלונדון, יצרתי מספר עבודות על נושא של שואה. יצרתי את הערובה של טרבלינקה, יצרתי מספר ציורי שמן על החקירה של הילד היהודי, בלי שום רקע לכל ההבנה הזאת מדוע אני עושה את זה. זאת אומרת, יצאו לי דברים בצורה אינסטינקטיבית, והראיתי את זה להוריי, הם ככה לא הגיבו, קצת נדמו מכל העשייה הזאת, ועזבתי את זה. היום כל האוסף הזה של כל העבודות האלה מהתקופה הזאת נמצאים באולם במוזיאון השואה במקדוניה, נתנו לי אולם עם כל העבודות האלה שנמצאות
בסקופיה,
בסקופיה, כן. עיר הבירה של מקדוניה. ואז פעם ראשונה ביקרתי, זאת אומרת, הביקור הראשון שאני הגעתי למקדוניה זה, הייתי סטודנט בירושלים בבצלאל, וב-1965 עם חבר נסענו עם מכונית קטנה, שהייתה לי אז מכונית קטנה, נסענו ליוון, ומשם עברנו דרך ג'ג'בליה למקדוניה. הוריי שלחו מספר מתנות למשפחה הנוצרית שהסתירה אותנו בזמן המלחמה, והיה לי זיכרון מאוד ברור על המקום הזה. זאת אומרת, אני מגיל שנולדתי, זה הייתה תחנת קמח. תחנת קמח, בזמן המלחמה, אבי היה מהנדס, והמשפחה הנוצרית הזאת אמרו, הם ידעו שאנחנו יהודים, אמרו, אם אבי יפעיל את התחנה, הם ישמרו עלינו. וככה זה היה, וסבתי הייתה מיילדת. דונה, סבתי הייתה מיילדת. אני עד גיל 3 הסתובבתי בתחנה, ויש לי זיכרונות מהמקום. זאת אומרת, אני זכרתי את הייתה שם דלת גדולה כחולה, שער כחול עם מסגרת כחולה, היה שם גשר שמגיע עד תחנת הקמח, והיה שם נחל מים. וב-65 עם חבר טוב שלי, שלמה כהן, שעד היום הוא מאייר, נסענו ומצאתי את המקום, כי בזמנו 65, קודם כל הגענו מיד אחרי הרעש שהיה בסקופיה ב-1963, זאת אומרת, לא היו הרבה כבישים, היה כביש אחד, והצלחתי בשיא הקלות לאתר איפה התחנה, לפי ההוראות של הוריי. כשהגעתי לשם, קודם כל נדהמתי שהשער לא היה כל כך גדול כמו שאני זכרתי אותו, והגשר היה גשרון, והנחל היה ממש סטרים קטן.
אנחנו מדברים על התקופה של טיטו.
אנחנו מדברים על התקופה
של טיטו. יוגוסלביה הקומוניסטית.
1965. עברנו דרך יוון, ושם היה מרד הקולונלים, אני זוכר. וכולם הזהירו אותנו לא לדבר פוליטית, ואני לא הבנתי מה המרד, מה הקולונלים, מה המרד. היינו סטודנטים לאומנות, לא... בקיצור, אני פותח את השער, והאישה מסתכלת עליי ואומרת לי בסרבית, הנה מתי הקטן חזר אלינו. מסרתי את המתנות, ומשם חזרנו לסקופיה, ומסקופיה עברנו לסרביה, ואחר כך עלינו לקרואטיה. בקיצור, עשינו סיבוב גדול מאוד בכל יוגוסלביה. עכשיו, בצורה הכי מוזרה, אני בגיל 5 עזבתי את יוגוסלביה. זאת אומרת, השפה שלי, הסרבית שלי, הייתה מה שהוריי דיברו בבית, דיברו סרבית. עכשיו, לאן שלא נסענו, אנשים, זאת אומרת, הדבר המוזר שקרה, זאת אומרת, זיכרונות של שפה חזרו אליי. זאת אומרת, פתאום התחלתי לדבר סרבית שוטפת, שזה באמת היה, גם שלמה, חברי אומר לי, מאיפה אתה יודע כל כך סרבית טובה? אמרתי לו, אני לא יודע, זה פתאום, הזיכרון הזה חזר. ובאמת, לאן שלא הגענו, היה לנו על האוטו סמלים, מכל מקום שהגענו, הדבקנו סמלים, ובקיצור, זו הייתה חוויה בלתי רגילה לשוטט ביוגוסלביה של אז. זאת אומרת, לא היו שם, אנשים היו מאוד אדיבים, באף מקום, באף מוסך, למשל, לא רצו לקחת כסף על תיקון. אחד הדברים הכי מעניינים שקרו לי בנסיעה הזאת, שאני לא אשכח אותה, שעזבנו את, 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 את מקדוניה ועברנו לסרביה, בדרך ראינו כנסייה ענקית צבועה בשחור, עץ שחור. אמרתי לשלמה, תשמע, זה מבנה מאוד מעניין, בוא נעצור לראות מה זה. עצרנו, נכנסנו פנימה, זה היה כמו אונייה הפוכה, זאת אומרת, היה שלט של כאילו אונייה הפוכה, עם כל הצלעות וזה. ואז פגשנו את הנזירים שם, היו 5 נזירים. אנחנו היינו לבושים בשחור, היה לנו טישרט שחור ומכנסיים שחורות, הם גם היו שחורים. הם שאלו אותנו, מאיפה באנו? אמרנו, באנו מירושלים. הם אמרו, אתם מירושלים? אמרנו, כן. הם אמרו, אתם אורחים שלנו. והם אמרו, אנחנו כולנו לומדים עברית, ואנחנו רוצים שתשבו איתנו לארוחת ערב ותדברו איתנו עברית. אז זה באמת הייתה, גם להם וגם לנו הייתה הפתעה, עבורם זה היה מין סימן, הגיעו שליחים מירושלים, הגיעו השליחים, והם גם, שאמרנו להם, אחר כך אנחנו רוצים לדרך לנסוע הלאה, הם אמרו בשום פנים ואופן לא, הדרכים לא בטוחות, אנחנו ניתן לכם פה חדר, תשנו ובבוקר אתם תצאו, ובאמת בבוקר, בשש בבוקר הם העירו אותנו, עשו לנו ארוחת בוקר, ואני זוכר שנכנסנו לאוטו והתחלנו לנסוע, עמדו 5 הנזירים ליד הכנסייה השחורה ונפנפו בידיים, וזה היה דבר מאוד מאוד מרגש עבורם ועבורנו. זאת אומרת, לא, למצוא 5 נזירים דוברי עברית בלב יוגוסלביה, זאת אומרת, זה היה דבר מאוד מוזר.
ולא לדבר שבאותה תקופה כל הנושא של הדת והממוסדת של גם הכנסייה וגם המוסלמים וגם היהודים, הם היו בסופו של דבר הם החביאו את זהותם ואת לא הייתה לזה נוכחות נראית לעין.
לא נתקלנו בשום דבר עוין, לא נתקלנו בשום דבר אנטישמי או
לא, אני מדברת על הדת, על הדת הפורמלית.
אנחנו מדברים פה על, לא פגשנו מוסלמים, פגשנו נוצרים, זאת אומרת, זה לא... עכשיו, אחד הדברים שאחר כך נוצרו, בביקור הראשון שלי במקדוניה, שזה היה כבר בשנות ה-90, 1915, פעם ראשונה ביקרתי במקדוניה על פי הזמנה של משרד החוץ, דן אוריאן. הגענו, נומי ואני הגענו לביטולה ופגשנו את מימה שהייתה עורכת דין של כל הפרויקט הזה, ואז הראו לי את בית הקברות. אני חושב, הזעזועים שלי שאמרתי, בית קברות על 42 דונם, אמרתי, מה אני יכול לעשות שם? מה אני יכול, זה כמו 4 מגרשי כדורגל או 5 מגרשי כדורגל, והמדרון של ההר צופה להיר ביטולה. ובאמת, זה הייתה לי תקופה השבוע של מה אפשר לעשות, זאת אומרת, לעשות משהו שבאמת יחרד כזיכרון ולא יחרד כדבר שולי ולא...
אני כאן רוצה לעצור ולומר שמדובר בבית הקברות העתיק ביותר בבלקן מ-1497, זה בית קברות שהיה פעיל עד 1943, אבל עד 2016, אם אינני טועה, או 17, הוא בעצם היה מחוסה כולו
בסבים
וקוצים. לא היו שם, לא, המצבות לא נראו בכלל. לא היה, המגרש כולו היה נראה כמו מגרש סתמי עטוף בגדר. ורק אחר כך התחיל הפרויקט שאתה עכשיו מתייחס אליו.
לחשוף את המצבות. עכשיו, נכון. לי הייתה קצת בעיה עם לחשוף את המצבות. המצבות עצמם, העתיקות, קודם כל היו עליהם טקסטים מופלאים, גם בלדינו וגם בעברית, וגם בארמית, אפילו יש איזה מצבה או שתיים בארמית, כך שזה לא, לא...
גם בלדינו, גם בארמית, גם בעברית.
גם בעברית, וטקסטים מופלאים, באמת כאלה פיוטים, וכמו שאני מבין, בביטולה היו שם שני קהילות, הקהילה הספרדית שבאו מגירוש ספרד והקהילה הפורטוגזית שבאו מפורטוגל. על פי הסיפורים ששמעתי, שני הקהילות כמובן לא הסתדרו אחת עם השנייה. תמיד היו ויכוחים וסכסוכים קטנים, אבל בתוך בית הכפרות הכל היה בסדר. שני הקהילות הסתדרו בתוך בית הכפרות. כשזה הגיע למתים, הכל היה בסדר. יהודים, אין מה לעשות, זה... עכשיו, מה שגם גם, בזכות הסיפורים שהגיעו אליי, זאת אומרת, היו שם גם סיפורים מיסטיים, יצאו משם שבתאי צבי, והרב קארו,
יוסף קארו,
יוסף קארו, נתן העזתי, זאת אומרת, זה הייתה קרקע מאוד, מאוד פוריה, לנושא של קבלה וזוהר וכל מיני סיפורים מיסטיים שבצורה הכי עבורי זה היה מאוד מעניין, זאת אומרת איך פתאום דבר כזה נוצר. זה יכול רק להיווצר, אני חושב, בחברות שכנראה לא היה להם טלוויזיות ולא היה להם חשמל ולא היה להם דברים אחרים, לאור הנר הם למדו ספרי תורה וקבלה, ואז, את יודעת, מתוך זה המיסטיקה צומחת בקלות. זאת אומרת, זה קרקע פוריה מאוד למיסטיקה, לדעתי, אבל זה, אני לא בא לחלוק עלייך, אבל איך המיסטיקה נוצרת שם.
לא, זה עניין עמוק יותר, זה עוד מגיע מספרד, הם הביאו איתם את ספר הזוהר ואת הקבלה מספרד מצד אחד, ומצד שני גם הגיע מארץ ישראל ומטורקיה, גם עם נתן העזתי ושבתאי צבי שמגיע מטורקיה. יש לנו משני הכיוונים שמגיעים לכאן ומתלכדים, ואפשר גם לומר שבתקופות קשות כל כך, כמו התקופה של אחר גירוש ספרד, יהודים מחפשים את האפשרות למצוא את הגאולה לא במציאות הריאלית אלא במציאות מטאפיזית. ובעיקר והספרים הם אופציה משמעותית ביותר בהקשר הזה. אבל זה ככה בקצרה.
עכשיו רציתי רק לגעת בנושא של ספרים. מתוך הזיכרון שהיה לי מתוך הילדות שלי עד גיל 5 במקדוניה, אני זוכר שהוריי היו לנו ספרים גדולים בגודל, עם אותיות עבריות מוגדלות ואיורים. זה אני זוכר בבהירות. ושיצרתי את ב-1975, יחד עם נתן זך המשורר, יצרתי את מגילת אסתר והבאתי את זה להוריי, אז אמי אמרה, זה בדיוק מה שהיה לנו. איך זכרת? אמרתי, קודם כל זה לא היה ככה, זה לא יכול להיות שזה היה ככה. זאת אומרת, אני אומרת לך, זה בדיוק מה שהיה. טוב, אמרתי, בסדר, אמא שלי עם הדמיונות שלה, אמא שלי הייתה אישה מיסטית. מה אני קורא מיסטית? אמא שלי הייתה לה יכולת להסתכל עלייך, והיא ידעה מיד, מיד. היה כמו קרני רנגנט כאלה, היא ידעה בדיוק מיד. אבל לא היה נעים להגיד מי את ולמה את ומדוע. היא הייתה אומרת, את רוצה שאני אקרא לך בקפה אולי? ואז אנשים נופלים לתוך המלכוד הזה, ואז היא פותחת ומספרת להם כל מיני דברים, ואנשים היו מדמים, איך את יודעת? מי סיפר לך על זה? מאיפה זה הגיע לה? זה הייתה אמא שלי, הייתה לה מיסטיקה טבעית בתוך תוכה.
הייתה לה אינטואיציה חזקה.
אינטואיציה חזקה, פנימית, היא באה ממשפחה ספרדית, השם היה קמחי, השם של המשפחה היה קמחי, זה שם סבי על פי אמי היה סופר סתם, היה כותב קמעות וכותב לאנשים כל מיני דברים מעניינים, ואני חושב שחלק מהדברים האלה כנראה זה גם עבר אליי בצורה מוזרה זאת או אחרת. אבל ב-1986 אני הוזמנתי לסלוניקי. סלוניקי אז הייתה, כמו שזכור לי, עיר הבירה של אירופה. ואני הוזמנתי לתת סדרה של עבודה עם הבטיחו לי 25 איש יבואו לראות איך עושים ספרים ואיך עושים הגדות ואיך עושים מגילות. וכשהגעתי לקהילה הגיעו 250 איש, אז זה כבר לא היה וורקשופ, זה היה מתי גרינברג מול 250 איש, באה כל הקהילה. אז באמת, קיבלו אותי מאוד יפה, ראיתי להם את הספרים שלי, והייתה התרגשות מאוד גדולה בסלוניקי על עבודתי, ומה שהיה...
רגע,
שהיה...
אני יכולה להחזיר אותך רגע, yeah. הרי אנחנו יצאנו לדרך עם החנוכיה.
בסדר, אבל זה מתמשך.
כן, אבל אני רוצה רק לסיים ציפור החנוכיה, ואז okay. נעבור לנושא הספרים.
אוקיי, okay, החנוכיה, עכשיו ככה, הנושא של... אני הגעתי לנושא של חנוכיה בשני דרכים. קודם כל, פנו אליי בזמנו מארצות הברית ליצור להיבו יוניון קולג' לחזית הבניין בניו יורק, ליד וושינגטון סקוויר, ליצור מנורה ענקית על הקיר.
אנחנו מדברים על איזו שנה ואיפה היית?
אני הייתי אז בלונדון, ופנו אליי, היה לי ספונסר בשם ריצ'רד שויר, ג'ון וריצ'רד שויר, שהיו פטרונים שלי, והם היו קשורים מאוד להיברו יוניון קולג' בניו יורק, והם רצו, אגם קיבל לעשות את החלונות של בית הכנסת, ואני קיבלתי את החזית של הבניין לבצע פסל של 4.5 מטר של מנורה מברונזה, שבעת קנים. היה לי הסטודיו בגרינג' באנגליה, שזה המרידיאן ליין עובר שמה, בשבילי זה היה משהו מאוד סמלי, שאני יושב בתוך סטודיו, שעשיתי קו גיר על הרצפה, שחלק היה איסט וחלק היה ווסט, המזרח והמערב, ואמרתי, החנוכיה הזאת נוצרת על קו התפר של המזרח והמערב. אחד הדברים המעניינים בסיפור הזה של המנורה הזאת, שאני חושב שכדאי לספר אותו, שגמרתי לבצע אותו, הארבע וחצי מטר לא נכנס לקונטיינר שלפליג לניו יורק. אז הם שמו את זה, כמו לפי מה שסיפרו לי, שמו את זה על גב הקונטיינר, את הפסל הענקי הזה. וכשהגעתי לניו יורק, שאלתי, הכל בסדר, זה הגיע, אמרו לי, הכל בסדר, זה הגיע, אבל שאלה, האם אתה מבוטח? עכשיו, מה שקרה בבית היציקה בלונדון, בבית היציקה הגדול מרידיאן, שרציתי ירוק מאוד מיוחד, רציתי ירוק זית, וזה לא יצא, ושרפנו, וניקינו, ועוד פעם שרפנו, ועוד פעם עם חומצות, וזה, והירוק שרציתי לא יצא. ואז אומר לי, בעל הבית היציקה, אומר לי, מתי, תקשיב לי טוב, ניו יורק מלאה בפלושן, ובלאו הכי הצבע ישתנה עם הזמן. הירוק שאתה רוצה לא יצא, משום מה לא יצא. כשהגעתי לניו יורק ושאלו אותי אם אתה מבוטח, אמרתי, כן, מה הבעיה? אמרו לי, בזמן שהרמנו את המנורה, לשים אותה על גבי הקונטיינר, זה התחלק ונפל לתוך הים.
אוי.
אמרתי, אופה, אבל שום דבר לא נשבר, אמרו לי, לא, הכל שרפנו את זה מתוך הים, ושלפו את זה מתוך הים, ושמו את זה, הגיע רטוב במי ים לניו יורק. עכשיו, האדריכל של הבניין היה מקס אברמוביץ. מקס אברמוביץ היה האדריכל של United Nation, שזה היה, הוא בנה את United Nation, או עם עוד מספר אדריכלים, והגיעה המסעית הגדולה, פתחנו את האריזה. אני רוצה להגיד לך, חווה, הירוק היה ירוק אלוהי. ירוק הזה לא היה לי בחיים. אלוהי. אז מקס אברמוביץ אומר לי, מתי, how did you do this patina? It's stunning. It's 1,000 years old patina. How did you manage to do that? אמרתי לו, listen, if I tell you, you're not going to believe me either. You know, לא תאמין לי גם. אמרתי לו, עבדנו קשה עד שיצא הירוק שרצינו. מה, אני אספר לו שזה, האלוהים מתערב בזה, שזה נפל לים, מים, עשו לי את הפטינה המיוחדת הזאת. אז זה היה, עכשיו, להכין את המנורה הגדולה, הייתי צריך לבצע מודלים קטנים. זאת אומרת, וחיפשתי, גם חיפשתי בתוך התנך עצמו, וחיפשתי איך בצלל, אורי בן בצלל עשה את המנורה.
בצלל בן אורי, כן.
בצלל בן אורי. ומה שהיה מאוד מעניין עבורי, שאחר כך אני אחזור לזה, שהמילה במקשה אחת הופיעה פעמיים. וזה הטריד אותי מאוד. מה פתאום בפרק קצר מאוד של חצי עמוד, המספר, הכותב, כותב במקשה אחת פעמיים. זה מאוד הטריד אותי, למה? זה יכול להיות מספיק פעם אחת במקשה אחת, הבנו את זה, ביציקה אחת. זאת אומרת, ומהמודלים הבינוני, המודל הבינוני, מיד ה-Hebrew Union College קנה את זה ממני, זה שייך להם, ובעקבות זה, ריצ'רד שואר פנה אליי ואמר לי, אולי תבצע לנו גם חנוכיה עם תשעה, עם
שמונה קנים.
ויצרתי עבורם גם כן על אותו בסיס, על אותו מוטיב של העץ, של העץ ולמנורה הגדולה בניו יורק, קראתי לה Under the Tree of Knowledge, מתחת לעץ התבונה או החוכמה.
הדעת.
הדעת. וזה היה פעם ראשונה שבאמת יצרתי מוטיב סמלי שמאוד התעניינתי איך בתנ"ך יצרו את זה עם כל ההסברים הטכניים, עם הכפתור ופרח וזרוע וכל הדברים האלה, יש נותנים את המידות כביכול המדויקות. זאת אומרת, זה היה כאילו צד טכני איך יוצרים מנורה.
אבל מה שמעניין הוא, אני לא יודעת עד כמה אתה כאילו מודע לזה, שבעצם יצרת פרשנות לטקסט המילולי שנמצא בבראשית חפהי, שבו יש תיאור מאוד מפורט של המנורה. ובדרך כלל, התנ"ך לא מרבה במילים, ואין כמעט תיאורים ויזואליים בתנ"ך. אין.
תיאורים טכניים, טכניים, חווה, זה טכני.
אבל אני קוראת לזה תיאור, זה בכל זאת ויזואלי, כי יש שם כפתור ופרח, ויש שם איך בדיוק
הקנים. יש מידות, יש שמה, יש מידות, יש הכל,
בדיוק. זה טכני. אז, אבל, לא, אבל זה לא רק טכני, כי גם הוא קישוטי, הוא מספר בדיוק איזה קישוטיות יש שם.
כן.
ואתה נתת לזה פרשנות, כמו שלפניך עשו את זה, מי שעשו את הפסיפס בבית אלפא,
נכון.
או בחמת גדר, ויש לנו בכמה מקומות בגליל ובגולן, מנורות שנמצאו, על גבי אבנים או חרוטות או בפסיפסים, ואחר כך יש את המנורה מפורסמת בשער טיטוס,
נכון,
ברומא. כלומר, אתה מצטרף פה לרשימה של אמנים שמנסים להבין איך נראתה המנורה שמשה נתן את ההוראות לבצלאל בן אורי, ואחר כך הייתה בבית המקדש. אז זה באמת מסע מופלא. אבל החנוכיה הזאת מגיעה בסופו של דבר לשולחנו של נשיא מקדוניה בחנוכה 2020. עכשיו, קודם כל, למה דווקא השנה? סתם מבחינה, כאילו, כדי להסביר את זה, השנה לא יצא מסע החיים למקדוניה. שלוש שנים אחרונות יוצא כל שנה מסע החיים במקדוניה, שבו צועדים.
גם אני השתתפנו בהם בזה, כן.
בדיוק, אנחנו השתתפנו בזה, חווינו את זה, ומניחים זרים במונופול, ועולים לבית הקברות בביטולה. יש פה כמעט כבר מתחיל להיות פולחן, והשנה זה בלתי אפשרי, בגלל הקורונה, בגלל אין אפשרות תנועה וטיסות, ובאמת, רעיון מאוד מקורי של דן אוריאן ורחל דרומר לוי, זה להדליק את המנורות, את האורות הרבים האלה, כזכר לאובדנה של קהילה שלמה, קהילת יהודי מקדוניה. אנחנו מדברים על מקדוניה בלבד זה 7,144, אם אינני טועה, ויחד עם טראקיה אנחנו מגיעים ל-12,000 יהודים שנכחדו במרץ 1943. אז אחת המנורות הגיעה לשולחנו של הנשיא, וזאת המנורה שלך.
עכשיו, אני אגיד לך משהו, מאוד חרה לי, שגם גורן, מנהל המוזיאון, והעוצר הראשי של מוזיאון השואה במקדוניה, וגם ברטה, ראש הקהילה,
ברטה רומנו,
לא לקחו חלק לבוא לנשיא, ולתת לזה את כל הכבוד שדרוש לזה. צלצלתי לגורן, שאלתי אותו מדוע, הוא אומר לי, תשמע, גם דן אמר לי במפורש שהוא במיוחד שלח מכתבים לפני כולם לברטה, ראש הקהילה, ולגורן, שיקחו חלק בפרויקט הזה. ואני לא מבין מדוע הם לא לקחו חלק בזה. זה מאוד מאוד הציב אותי וגרם לי זאת אומרת, לביט על זה בעין קצת, איך להגיד, עין עקומה להסתכל על זה קצת. מדוע זה לא קרה?
לא, זה עץ. אני לא יודעת מה הסיבה, אבל יכול להיות...
אני לא רוצה להיכנס פה לעניין פוליטי.
לא, יכול להיות שעצם העובדה שהיוזמה באה מכיוון ישראל, ולא מכיוון הקהילה במקדוניה, יצרה אצלם איזה מחיצה. אבל אלה בעיות שאנחנו מכירים בין קהילות קטנות לבין... המקום שבו הם חיים והדרך ההשתלבות שלהם. בכל אופן, החנוכיה אכן הגיעה לשולחנו של הנשיא?
החנוכיה הגיעה והוא הדליק אותה ביום האחרון של חנוכה.
הנר השמיני?
הנר השמיני, ויש צילום לזה, ואני שלחתי לך גם פוסט על כל הנושא הזה, ואני בטוח שהסתכלת על זה. עכשיו קרה עוד דבר מעניין שעניין אותי באופן אישי. פגשתי את יואל רפל, ושאלתי אותו, מאיפה מגיע הסיפור הזה של להדליק 8 נרות של חנוכה? מאיפה זה מגיע? אז הוא אומר, תראה, קודם כל הוא אומר, זה מיתולוגי, כן? יש פה את הסיפור של כאן השמן, שזה יכול להיות...
8 ימים.
8 ימים, זה יכול להיות שזה קרה, ויכול להיות שזה לא קרה. הוא אומר, לזה יש... תקדים פגני. עכשיו אמרתי לו, מה התקדים הפגני? אז הוא אומר לי, תראה, מה שמעניין בתקופה הזאת, שהשמונה הנרות, הנר השמיני נופל מאוד קרוב ליום הקצר ביותר של השנה. זאת אומרת, זה שיא החושך. ומיד אחרי שנוצר היום הקצר, השמש מתחילה לעלות צפונה, ומתחיל האור. וזה מאוד עניין אותי הנושא הזה. עשית לי טיימינג, כן, אני איתך.
אנחנו נסחפנו בשיחה ולא
אמרתי הפסקנו... אמרתי זה חופשי, אמרתי השיחה חופשית.
כן, אבל לא הפסקתי אותך כדי לדעת מהו השיר הראשון שבחרת.
השיר הראשון שבחרתי זה חורף של ויוולדי.
וואו, מתאים לנו.
מתאים לנו. עכשיו, אין פה חורף, זה שמיים כחולים, אני בטוח, אבל הסיבה שבחרתי בויוולדי, כי לפני הרבה מאוד שנים, יצרתי סדרה של תכשיטים לקונטסה בוונציה. בזמנו יצרתי מספר תכשיטים. עכשיו, תכשיטים, אני אף פעם לא יצרתי תכשיטים כתכשיטן, אלא יצרתי פסלים קטנים. ואני חושב שמה שנקרא תכשיטים שנקרא ביז'ו, לא היה לי את זה הפעם. כל התכשיטים שיצרתי, ובהזדמנות אני אראה לך הם קצת מסורבלים, הם קצת כבדים, הם קצת, זה רק לנשים אמזוניות שיכולות
ללכת. חזקות במיוחד.
אז יצרתי את זה ולקחתי את הנושא, כי אני, בזמנו הייתי גם אורח בביאנלה של בוונציה, של הביאנלה של הארכיטקטורה, שאחד השערים שלי שעבדתי עם משה סבתי היה חלק מהצוגה של היברו יוניון קולג' בירושלים בוונציה, ופגשתי את הקונטסה הזאת ודיברנו וזה, אמרתי לה אני רוצה לעשות סדרה של תכשיטים על נושא של מוזיקה של ויוולדי. היא התלהבה מאוד, תעשה לי וזה, ואז יצרתי את הסדרה הזאת לעצמי, שמרתי את הוורסיה בכסף, ושמרתי לעצמי את ה... לה עשיתי ורסיה ב-22 קרב בזהב, ולעצמי שמרתי את הוורסיה בכסף. עכשיו לקחתי, זאת אומרת, חורף עבורי זה היה פנינים לבנות.
מעניין.
אז וזה, וכל זה מונח בתוך, היה מונח בתוך משטח עגול, מחולק לארבעה חלקים, זאת אומרת, הכל נוגע, אביב, חורף, אביב, סתיו, חורף וקיץ. כן, זה היה... והשתמשתי בלאפיס לזולי, והשתמשתי בקורלים אדומים, פנינים, זאת אומרת, שום דבר, חוץ מהזהב כמתכת, לא היה שם שום דבר יקר, זה הכל היה semi-precious stone. אז זאת הסיבה שגם בחרתי, ויוולדי חורף, כי כביכול צריך להיות חורף פה, ויש לנו שמיים כחולים, והחורף מסתתר לנו, כן.
תודה, יופי של סיפור.
Thank you.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם האמן מתי גרינברג, והתוכנית הזאת היא שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. אנחנו ממשיכים מתי את המסע שלנו, החנוכיה שדיברנו עליה, יצוקה כמעשה בצלאל בן אורי, נמצאה על שולחנו של נשיא מקדוניה, אבל מה שחשוב בעיניי זה שזו דרך מאוד מקורית לעצב זיכרון. זאת אומרת, מה שקרה לנו פה עם החנוכה והאלף חנוכיות שהסתובבו בכל אתרי הפייסבוק, שבסופו של דבר, קודם כל הוזכרה הקהילה העבודה הזאת, בית, היא הוזכרה באמצעות אור, היפוכו של החושך, של העדר, של העצב, בהעצמה גדולה ביותר. ואולי דווקא זה יתרון גדול מאוד, שדווקא בשנה שאין מסע, שאין התקהלות, יש העלה של אור, וזהו אור ללא גבולות, כי הדליקו במקדוניה, והדליקו בארץ, והדליקו במקומות שונים בעולם. זאת אומרת, איכשהו שברנו את המחיצות ועיצבנו זיכרון. והחנוכיה שלך באיזשהו אופן תהיה אולי הסימן דרך של האירוע הגדול הזה. ואני רוצה לפנות איתך לשני סוגי יצירות שמאוד מעניינים אותי בעבודתך, ואני קוראת להם היצירות שקשורות בטקסט, כאילו באיזו הכללה. עכשיו שסיפרת שהסבא שלך היה סופר סתם, וואו, זה הקפיץ לי את כל המחשבות והתיאוריות וכל הממד הסימבולי של זה, ואולי נדבר על זה. בכל אופן, בוא נדבר כרגע על שלוש מגילות שעשית, בעצם שתי מגילות והגדה. מגילת אסתר, מגילת רות, שעליה הקדשנו, למגילת רות הקדשנו תוכנית, והאגדה, אגדת בצלאל. שלוש יצירות שהן מצד אחד בתוך קונטקסט מסורתי, יש לזה מסורת ארוכה ביותר וקלאסית מאוד, ומצד שני אתה אמן מודרני, שהשפה האומנותית שלך איננה
הייתי מסורתי. הייתי מגדיר מודרני, חווה, הייתי מגדיר עכשווי, לא מודרני, עכשווי.
אתה עכשווי, אבל הכלים האומנותיים שלך והשפה האומנותית שלך היא מודרנית, בהגדרה. ואני מוכנה להוכיח את זה, אבל כרגע אני נהנית מהעובדה
שאתה... יש לנו עכשיו מודרנה, את יודעת, אפשר לקבל חיסון מודרנה. כל מי שמקבל חיסון מודרנה, הוא נהיה מודרני.
לא, אני מתכוונת לתנועה האומנותית. של המודר של המאה ה-20, התנועה של המודרנה, שיש לה שפה אומנותית מאוד מיוחדת ויש בה ממד בינלאומי חשוב ביותר, ואני חושבת שהוא נוכח מאוד ביצירה שלך. אבל זה המפגש המעניין שבין המסורתיות, כלומר לעסוק בחומר מסורתי, בכלים מחשביים, בכלים מודרניים, איך שתרצה לקרוא לזה. אז אחרי שעשיתי את הפתיחה הזאת, תסביר לי מה משך אותך לעשות את מגילת אסתר ואת מגילת רות ואת אגדת בצלאל. האם כל אחד זה סיפור בפני עצמו, או שזה תשוקה כזאת לעשות יצירות מהסוג הזה?
קודם כל, את מגילת אסתר, אני הייתי מאוד מיודד בלונדון עם נתן זך, המשורר.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים תחילת שנות ה-70. נתן זך עשה את הדוקטורט שלו על עזרא פונד, והוא היה בלונדון, ונפגשנו הרבה מאוד פעמים. עבורי, פגישה עם משורר זה תמיד חוויה, כי אין לי את זה. יש להם, למשוררים, יש משהו שחסר לי. היכולת לצמצם במספר מילים להביא רעיון גדול, אני חושב שזה כישרון בלתי רגיל. זה כמו, זה כמעט גובל במוזיקה. כמעט גובל במי שמנגן בצורה וירטואוזית. להפיק ממספר מילים, שכולם יודעים מה זה מילים, כולם יודעים לכתוב וזה, אבל לתמצת את זה ולהביע רעיון בזיקוק בלתי רגיל, זה יכולת מדהימה עבורי. זאת אומרת, אני תמיד, כשאני נתקל בשיר טוב, אני תמיד נדהם מהיכולת הזאת. אני אומר, וואו, זה אומנות גדולה. זה אומנות גדולה ליצור פיוט טוב, שיר טוב, במספר מילים. היום כמובן שפרסומאים גונבים ממשוררים רעיונות, מוכרים לנו כל מיני טרנזיסטורים בסיסמאות של שירה ובכל מיני, אבל זה הכל דברים שנעלמים. שירים, שירה טובה לא נעלמת.
איך פגשת את נתן זך?
נתן זך, קודם כל נתן זך הייתה לו היכולת להסתובב בשווקים. הוא היה עכבר של שווקים. הוא ידע כל דבר, הוא ידע לקנות, הוא ידע, היה לו ידע גדול. וגם אני הסתובב, תראה, כולנו הסתובבנו בשווקים של לונדון, כי יש תמיד מציאס, מוצאים מציאס. ונתן היה לו חוש בלתי רגיל למציאס. הוא ידע, וכך נפגשנו, ואז הוא בא לבקר אותי בסטודיו, אני באתי לבקר אותו, ואז פנו אליי World Jewish Student Bujes, בזמנו פנו אליי, הם אמרו, אולי תעשה לנו מגילת אסתר. אמרתי, מגילת אסתר? טוב, אז הלכתי קודם כל למוזיאון היהודי לראות מה זה מגילות אסתר בלונדון.
כי יש לזה מסורת, כן.
יש לזה מסורת, כן. עכשיו, כל המגילות העתיקות של במוזיאון היהודי בלונדון, היו, את יודעת, עם כאלה ציורים די נאיביים, והטקסטים והסיפור. עכשיו, מה שנגע לי בסיפור, זה עצם העובדה שמחדירים את אסתר לתוך ארמון המלוכה. זאת אומרת, זה קונספט אדיר, להחדיר, עכשיו, מבחינה של, היום אני מסתכל על זה, אני אומר, יש בזה גם מה היה קורה אם היא לא הייתה נבחרת להיות מלכה. הייתה הופכת להיות שפחת מין באיזה הרים בתוך בית המלוכה, כן?
כנראה אבל זה לא הסיפור.
זה לא הסיפור, אבל היה. אבל, אז, זאת אומרת, אהבו לי המון מחשבות בנושא הזה, מדוע זה קורה, מדוע זה קורה. עכשיו, גם בתקופה שלנו, אם את מסתכלת על קלינטון, ועם מוניקה לוינסקי, זה כמעט אותו סיפור. היא חודרת לתוך האימפריה הגדולה ביותר בעולם, זאת אומרת, ואז יש את הקונטקט בינו לבינה, כן? נוצר
כן, אבל היא לא מצילה עם.
אנחנו לא יודעים מה, עובדה שקלינטון נהיה חבר מאוד טוב של ישראל, הוא בא לפה והיה מאוד מיודד עם ישראל. זאת אומרת, יש לזה כל מיני השלכות. אני אוהב להשוות בצורה דמיונית בין העבר להווה, כן? זה סיפור עתיק, סיפור מאוד מעניין, סיפור שגם הוליווד התעסקה בזה, לא רק אני, גם הוליווד התעסקו בנושא של אסתר. עכשיו, מה שעניין אותי אז, אשתי בזמנו הייתה פסיכולוגית, והיא ראתה לי כל מיני ספרים שקשורים מבחינה פסיכולוגית לצבע, והיא ראתה לי גם את רושך, את הטסט, טסט רושך. ואני, בשבילי זה היה תגלית, אמרתי, וואו, אמרתי, את יודע, חשבתי לעצמי, אני אעשה מגילת אסתר בנוסח של רושך. מה זאת אומרת? זה יהיה די אבסטרקטי, אבל כל אחד יראה בעצמו את הסיפור שלו, מה שהוא רוצה לראות, לא מה שאני מראה לו. וככה זה נוצר. ונתן זך נורא התלהב מהקונספט הזה. מאוד מאוד עמד לצידי. והוא יצר וכתב תרגום, אחד התרגומים המופלאים ביותר למגילת אסתר באנגלית. מופלא.
הוא תרגם את זה מעברית לאנגלית.
הוא תרגם את זה, את הסיפור מעברית לאנגלית, והכניס קטעי שירה. הוא יצר מאסטרפיס בפני עצמו. שזה נתן גיבוי גדול מאוד. וב-1975 טסתי לניו יורק, נפגשתי עם האוצרים של המוזיאון היהודי בניו יורק, הראיתי להם את החומר הזה, הייתה התלהבות מאוד גדולה, כי לא ראו אחון דברים כאלה, לא ראו מגילה בנוסח כזה, וב-78 זה הוצג במוזיאון היהודי בניו יורק. עכשיו, קרה שם דבר מאוד מעניין, 50% מהקהל לא אהב את זה, ממש לא אהב את זה, אמרו לי, אתה לא יכול לעשות מגילה בצורה אבסטרקטית, מודרנית, בסגנון של רושך, זה לא נכון. והחצי השני אהבו את זה בטירוף. ונוצר ויכוח בין שני מחנות. ומתוך המחנה השני שאהבו את זה, אני קיבלתי קרוב ל-30 שנה של קומיטס. דרך בגלל התעוזה הזאת, שהייתה מין פריצת דרך בסגנון איך יוצאים מגילה עכשווית.
יפה. עכשיו, רק אני רוצה לדעת, האם מגילת אסתר, אלה אותיות מודפסות בדפוס רגיל, או שזה מכתב יד?
זה לא זה ולא זה, זה היה, מצאתי באיזשהו מקום טקסט של מגילת אסתר, טקסט עתיק, שבצורה גרפית תיקנתי אותו, זאת אומרת, ערכתי אותו מחדש, ערכתי אותו בצורה של של גושים, והשארתי את כל הסימנים של הניקוד וזה, השארתי את זה, רק ערכתי את זה קצת אחרת, זה הכל מה שעשיתי.
אהה.
ושילבתי את זה עם הסגנון החדשני הזה. עכשיו, ב-2015, המגילה הזאת הוצגה בבית אריאלה בתל אביב, וגם כן זכתה לתעודה מאוד גדולה, באו המון אנשים לראות את הדברים האלה, זאת אומרת, הצגתי שם את הגדה, את מגילת רות, ואת הגדה של פסח, וקראתי לזה שני מגילות, הגדה אחת ושלושה פרקי חיים. והייתה שם, זאת אומרת, גם בפתיחה וגם אחרי הפתיחה, המון קהל בא לראות את זה.
עכשיו, ומה הסיפור שמאחורי ההגדה?
ההגדה, גם כן, ההגדה בזמנו פנו אליי בניו יורק לבצע הגדה. האנשים שפנו אליי, הם רצו הגדה מסורתית. אמרתי להם, אני לא הבן אדם שיעשה לכם אגדה מסורתית, אתם רוצים אגדה מסורתית, יש הרבה מאוד אמנים שישמחו לבצע. אז לא נוצר הקשר. אבל הייתה חבורה שקראו לעצמם האגודה של ידידי בצלאל בירושלים. והם שמעו על זה והם קראו לי ואמרו לי, תראה מה הרעיון שלך. אז אמרתי, אני רוצה לעשות אגדה שהיא אגדה שמבוססת על סמלים ודימויים מירושלים. אמרו לי, אתה יודע מה? נפלא. ואז השתתפו בזה ריצ'רד שויר, ג'וי אונגלייטר ורומי שפירו, נתנו לי תמיכה, עבדתי על זה 5 שנים, קיבלתי מלגה ל5 שנים, לעבוד על זה.
כמה עותקים?
יצאו 150 עותקים, זה לא אגדה שקוראים את זה ליד השולחן, זה אגדה מוגדלת,
כן.
בגודל, זה אגדה בסגנון, כמו שאמא שלי הייתה תמיד אומרת, זה ספרים שהיה לנו כאלה ספרים, זה דבר מוגדל, וזה היום כל ה-150 נמכרו, והכסף הלך לבצלאל.
יפה.
הם אספו קרוב $500,000 מכל הסיפור הזה.
זאת אומרת, יש לך באיזשהו אופן איזושהי משיכה מיוחדת לקשר הזה שבין טקסט לבין אומנות, איור, רישום, כמו שזכיתי לראות בשיר השירים, יותר את הקו הבודד, הזורם, היחיד, הקו הרישומי. ולפני שנמשיך הלאה ותדבר גם על ספרי אמן, אני רוצה לשאול אותך מה בחרת הפעם? מה השיר השני שבחרת לנו?
השיר השני שבחרתי זה זמרת לדינו כוכב הלוי.
כן.
אדיו קרידה, קרידה, אדיו קרידה.
אחד השירים האהובים ביותר, הרומנסה האהובה ביותר.
שאימא שלי הייתה שר לי את זה. אימא שלי הייתה שר לי את זה בלדינו.
גם אימא שלי. גם אימא שלי הייתה שר את זה, אפילו כשהייתה תולה כביסה.
אז יש לנו כבר מכנה משותף, יש לנו אימהות.
וכוכב הלוי, אנחנו חייבים לומר, היא זמרת גדולה, היא אימא של יסמין לוי, היא שרה גם היום בקהילת פיוט, היא אשתו של יצחק לוי, מי שיצר את האוצר הגדול והנפלא, שאסף את כל הרומנסות, עשה חקר שלם ואסף את הרומנסות הספרדיות, ובזכותו יש לנו את אחד המאגרים החשובים. בבקשה. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מתי גרינברג. זהו שיתוף פעולה של אגודת הסופרים ורדיו מליץ. ואני רוצה לזרום איתך הלאה בז'אנר הזה של ספרים, של קשר בין טקסט לאיור, לציור, ליצירות שלך שהן בעיניי מהמופלאות שאני מכירה אלה ספרי אמן. קודם כל בוא תגיד כמה מילים על מה זה ספרי אמן. איך נולד, אתה יודע איך לומר, איך נולד הז'אנר המיוחד הזה?
אני חושב שהיה לי באמת מזל שיצאתי ללימודים לתואר שני בלונדון, והתקבלתי לסנטרל סקול אוף ארט אנד דיזיין, שזה במרכז לונדון בהולבון. מנהל הבית ספר שלח אותי לארטס קאנסל, כי לא היה לי כסף ללימודים, זאת אומרת, הלימודים היו מאוד יקרים, אפילו שנות ה-70 המוקדמות, לימודים היו יקרים. והוא אמר לי, תשמע, תלך תיפגש עם עם האנגלי הזה והזה, הוא נתן לי את שמו, תשתדל לא להגיד שום דבר, אני כבר דיברתי איתו. אז גם האנגלית שלי, שהגעתי ללונדון, הייתה ממש yes ו-no ו-maybe ו-I understand, ואת יודעת, השפה הפשוטה. וקיבלתי מהם שני מלגות לימודים, שזה באמת היה יוצא דופן לישראלי שמגיע ללונדון ומקבל מהאנגלים מלגות. בדרך כלל זה צריך להגיש את הבקשה מהארץ, וזה עובר המון ועדות וכל מיני ויכוחים, עד שמישהו זוכה, ועל פי רוב אף אחד לא זוכה בשום מלגה. פה אני זכיתי בשני מלגות לימודים. עכשיו, גם הסנטרל סקול, לעומת מאיפה שבאתי, מבצלל, בירושלים, שהיה בית ספר עני מאוד, אפילו ספרייה לא היה לנו בזמנו, לא היה ציוד, לא היה כלים, אני זוכר אברהם אופק, הראה לי איך עושים תחריט, הוא לקח מסמר חלוד, ושרט על לוח שעבר עם מסמר חלוד, אמרתי לו, זה יפה מאוד, אבל ככה לא עושים, זה לא תחריט. והתקבלתי למחלקת התחריט בלונדון, שזה הנושא היה תחריט מהמאה ה-19. איך עושים אקוואטינטות, איך עובדים עם חומצות, איך עובדים עם שעבות, איך עובדים עם אקוואטינטה, כל מיני טכניקות עתיקות של המאה ה-19, כי במאה ה-19 זה היה הדפוס, תחריט זה היה הדפוס. ולמזלי גם היה לי באמת מורים יוצאים מהכלל, והם ממש טיפחו אותי, וכל מה שביקשתי יראו לי, כל מה שרציתי פתחו בפניי. ואז גם הספרייה הגדולה של הסנטרה, שהלכתי לראות מה יש להם שם, איזה אוצרות יש להם, אז גם שם נתקלתי בספרים, מה זה, דברים יפהפים, אמרתי, הגרפיקה שאני הולך לעשות, החשיבה שלי הייתה, היא צריכה להיות מחוברת לטקסט, כי זה שורד, הדברים האלה שורדים, גרפיקה בפני עצמה, זה אופנתי, וזה שורד, ולפעמים זה לא שורד, ולפעמים זה כן שורד, אבל אמרתי, כל זמן שזה קשור לטקסט, זה שורד, זה הולך לספריות, לספריות, לספרים נדירים, זה שורד, וכבר בשנות ה-70, אמרתי, זה הקו שאני אפנה אליו, טקסטים, לא תמיד טקסטים שמלווים את האיור, מלווה את הטקסט, ולא תמיד הטקסט שמלווה את האיור, זאת אומרת, זה החלטתי שאני פועל על מסלול מקביל, אני יוצר דימויים, ואני שם ובוחר טקסט להניח לידו. אז ככה אני הגעתי לכל הנושא של להבין מה זה ספרי אומן, תחילת שנות ה-70, ספרי אומן.
מרתק. זאת אומרת, זה ממש גם עניין של זהות ספר אומן. כי אם אתה בוחר ספר לאייר או לעשות איתו עבודה, והשפה שלו היא רוסית, אז יש לזה זהות שהולכת יחד עם השפה. ואם אתה בוחר ספר שהשפה שלו היא עברית, אז זה גם כן קובע את הזהות של הספר ושל האמן. מאוד מעניין.
אז עתיד רק להוסיף שיצרתי את האגדה בזמנו, הדירה שהייתה לי, גם גרתי חלק מהזמן בניו יורק, הדירה שהייתה לי בניו יורק, פרופסור נרקיס היה שותף לדירה הזאת.
הוא היה מרצה שלי.
באמת?
כן.
והוא סיפר לי על הספרים הארמנים, שהארמנים השאירו, שהוא היה אחראי על האוסף הזה או משהו כזה. ואז בזמנו בלונדון, הוא עשה מחווה מאוד גדול עבורי. הוא יצר קשר עם האוצר בבריטיש מוזיאון, ואמרתי לו, תשמע, יש שם ספר בבריטיש מוזיאון שנקרא The Golden Haggadah, שזה ספר קטן, לא גדול, מונח בתוך ארון זכוכית, בעובי של 2.5 אינץ' זכוכית. הם מגדירים את זה כאוצר הכי גדול שיש להם. זה היה פעם שייך לאיזה יהודי שמחר את זה לבריטיש מוזיאון, והוא לא הבין כמה האוצר הזה ענק. והוא יצר קשר עם האוצר, ואז הכניסו אותי לחדר, הביאו את הספר הקטן הזה על עגלה גדולה, אני זוכר, סגרו לי את החדר, נתנו לי כפפות לבנות, אמרו לי, זה שלך ליום אחד. The Golden Haggadah ה-113. חווה, אני רוצה להגיד לך, זה הדבר היפה ביותר שאני אי פעם נגעתי בידיים שלי. זה דבר מופלא, אמרתי לעצמי, אם מישהו במאה ה-13 יצר דבר מופלא, אמרתי, אם אני לא עושה אגדה שתהיה בערך הזה, אני לא נוגע בפרויקט הזה. וזה נתן לי את ההשראה.
אנחנו מדברים על אגדה שנוצרה בתחילה, בסיום של ימי הביניים. אני לא זוכרת באיזו ארץ זה נעשה, אתה יודע?
בספרד, טוענים שזה בא מספרד.
זה בא מספרד.
כן, The Golden Haggadah. ואני רוצה להגיד לך, זה הדבר המופלא ביותר שאני אי פעם הייתי קרוב אליו ונגעתי בו. היה לי איך להגיד את זה, את החוויה הגדולה ביותר שאי פעם עברתי, לגעת בספר כזה.
זאת אומרת, זה היה מקור השראה שלך באותו.
זה היה מקור השראה. ואני כותב על זה בהקדמה על ההגדה שלי, היו שני ספרים שהשפיעו עליי. הייתה אגדת פראג, חיתוכי עץ, ו-The Golden Haggadah, שהיה בצבע. מדהים. אבל אמרתי, בסופו של דבר, שהחלטתי לעשות את האגדה, אמרתי, אני אעשה את זה בחיתוך עץ, כי היה לי מורה שלי בבצלאל, היה יעקב פינץ, היה מורה שלי, והוא תמיד טיפח אותי בכיוון של חיתוכי עץ. ונשארנו עד יום מותו, הייתי מאוד מיודד איתו, ותמיד כשהייתי בירושלים הייתי בא לבקר אותו, והחלטתי ללכת לכיוון של חיתוכי עץ, ולא לעשות אגדה צבעונית. אבל The Golden Haggadah שימשה לי כהשראה, אבל העשייה הייתה שיותר הייתי קרוב לאגדת פראג, מהקשיחות שלה,
כן.
מהעוצמה של האותיות החתוכות בעץ.
זה שילוב מרתק. בכל מקרה, אגדות מהסוג הזה בדרך כלל הוזמנו על ידי משפחות עשירות.
נכון.
הזמינו מידי אמן מסוים. יצירה שתהיה מזוהה עם המשפחה ותעבור מאב לבן. אגדת סרייבו שיש לנו, שנמצאה בסרייבו, היא בעצם הגיעה מספרד. היא עשתה מסע ממשפחה, ועם היהודים שגורשו מספרד, היא נדדה איתם עד סרייבו. וזו גם כן אחת האגדות המפורסמות, וגם היא יחידה במינה ושייכת למשפחה כנראה.
כן. יש משהו מאוד גם כן פגשתי וראיתי את האגדה, זה אגדת ראשי הציפורים.
כן.
שמאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את התפיסה הזאת של שינוי זהות בדמויות. מאוד אהבתי את זה, מאוד אמרתי, וואו, חבל שאני לא עליתי על הרעיון הזה.
עוד לפניך. ואני רוצה לשמוע את השיר השלישי שאתה בוחר לנו, ולעבור לנושא של, להמשיך עם נושא.
השיר השלישי זה של ג'ון לנון, Starting Over.
איזה כיף.
עכשיו, אני פגשתי את ג'ון לנון בלונדון. הייתה לי תערוכה בקובן גארדן, של תחריטים שבזמנו עשיתי אותם בסנטרל סקול. הצגתי קבוצה שלמה של תחריטים על הנושא של התיאטרון האבסורדי שעבדתי בזמנו גם עם נתן זך, התיאטרון, הוא כתב לי את המניפסטו לתיאטרון האבסורדי, ונכנס בחור צעיר אנגלי, הציג את עצמו, הוא אומר, קוראים לי אלן אולדריץ', אמרתי לו, אני לא יודע מי אתה, הוא אומר לי, אני המעצב של הביטלס, אמרתי לו, אופה, יפה מאוד, הוא אומר לי, היית מוכן לעבוד עם ג'ון לנון? אמרתי לו, אני הייתי מוכן לעבוד עם ג'ון לנון? אני בא מבת ים. בקיצור, פגשתי את ג'ון לנון ויוקו אונו, אני זוכר, הייתה פגישה מאוד נרגשת, הראיתי להם את התחריטים שלי, הוא אמר, נפלא, וזה, נפגשנו פעם שנייה, הוא בחר שלושה תחריטים, ויצא אז הספר, ביטלס נאמבר 2, שזה, ויש שלושה תחריטים שלי עם השיר של ג'ון לנון.
וואו, נגעת בשמיים.
אני לא יודע אם זה שמיים, אבל אני רוצה להגיד לך, היה בו חן בלתי רגיל, היה בו הומור, והיה בו, זאת אומרת, אני זוכר שנכנסתי לדירה שלהם, הם גרו אז בסנט ג'ונס ווד, לא רחוק מאבי רוד סטודיו, הדירה הייתה ריקה, חווה לא היה כלום, קרשים על הרצפה, אפילו שטיח לא היה, היה מזרון בחדר השינה על הרצפה, וישבנו על קופסאות של ירקות שהיו עושות מעץ. זאת אומרת, אחי, אמרתי, וואלה, אלה על סף פשיטת רגל. יוקו אונו וג'ון לנון, כלום, כלום לא היה בדירה, כלום, ריקה לגמרי.
אולי זה סוג של מחאה.
אני לא יודע מה, אבל חשבתי, וואלה, אלה, והם שילמו לי, וזה היה בסדר, אבל פתאום, אני חשבתי, לפחות אמרתי, בטח יהיו שם תקליטים, ובטח יהיו שם גיטרות זרוקות, כלום, ניינטה, כלום, דירה ענקית ריקה בסנט ג'ונס ווד.
אולי זו השפעה יפנית, מי יודע?
מי יודע?
בכל אופן נשמע את השיר. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. כאן שיחה בשתיים, בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מתי גרינברג, זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואני רוצה להתייחס, לשאול אותך ולהתייחס, ככה אנחנו כבר עושים מסע בתוך הספרים, ליצירה מיוחדת שעשית עם יהודה מיכה, אתה מזכיר כאן כבר את נתן זך, אתה מזכיר את ג'ון לנון, ג'ון לנון גם שורר, הוא מוזיקאי, אבל הוא גם שורר. זאת אומרת, אנשים שנוגעים באופן עמוק במילים, יהודה מיכאי, ביצירה שראיתי אותה על קירות ההיברו יוניון קולג' בירושלים, מרשימה ביותר, ואיך הייתי אומרת, משאירה איזשהו רושם אחר של ירושלים על המתבונן. איך הגעת ליהודה עמיחי? ומתי, באילו שנים?
אנחנו מדברים על 1989. נתקלתי בשיר שלו, שהוא כתב מיד אחרי המלחמה, 1967. יהודה עמיחי, ירושלים, 1967. זה שיר ששיר בי רושם אדיר. האיש חזה, קודם כל זה לא שיר, קודם כל זה נבואה. הוא כתב נבואה בצורה פיוטית, בצורה שירית, על מה שמתרחש היום בינינו לביניהם, לבין השכנים שלנו, לבין כל הסיפור של ירושלים. ואני חושב שזה אחד השירים הכי מופלאים שלו, שהשאירו עליי השפעה מאוד רצינית. ודרך חברים ודרך גם אחותי ובעלה היה להם איזשהו קשר עקיף ליהודה עמיחי והם יצרו קשר והוא אמר בשמחה אני אפגוש את האמן הזה. קיבלתי מלגה להיות במשכנות שעננים, גרתי שם 3 חודשים והייתי נפגש עם יהודה עמיחי בערבים, היינו נפגשים והייתי מראה לו את הסקיצות. מה אני עושה? זאת אומרת, כל הסקיצות נעשו בעיפרון. אני החלטתי שאני מגיע מלונדון לירושלים עם כלי אחד, עם עיפרון. אמרתי, נראה מה אני יכול לעשות עם עיפרון אחד. מה הכוח של העיפרון הזה? לא עיפרון H, זה היה B, עיפרון B, שהוא עופרת יותר רכה. וגם היה לי מזל שחברי הטוב, אברהם אופק, לקח אותי לכל מיני מקומות בירושלים, הראה לי כל מיני פינות מסתרות בירושלים, שהוא אמר, תראה, זה חשוב, זה לא חשוב, תסתכל על זה, זאת אומרת, הוא עזר לי הרבה מאוד בלהתבונן בירושלים, מה זה ירושלים. עכשיו, אחרי שהראיתי לו את הסקיצות לעמיחי, הוא אמר, תשמע, יש לי רעיון אדיר. אמרתי לו, מה הרעיון? הוא אומר, אני אכתוב שיר חדש מבוסס על הסקיצות שלך. אמרתי לו, לא. אמר לי, למה לא? אז אמרתי לו, אז יצא כאילו אני מאייר את המילים שלך, וזה לא נכון. בוא נעשה שנינו עבודות נפרדות, מקביל, זה לצד זה, אומר אני מסכים. אז לקחתי את השיר שלו, הוא רק ביקש שהשיר שיתורגם לאנגלית, יתורגם על ידי משורר אנגלי, אני חושב שזה היה מיצ'ם, הוא מאוד העריך את מיצ'ם, וככה זה היה. והוא תרגם את זה לאנגלית, ואני יצרתי את ירושלים שאני ראיתי בזמנו, את המטאפורה שראיתי, שגם העיר גם כן נבנתה בצורה מהירה מאוד, וחלק גדול של חיות הבר של ירושלים הוחקו לשוליים של העיר.
נכון.
ואני אז הבאתי את הקונספט של הטורפים והנטרפים של ירושלים. עכשיו, בעלי החיים בירושלים, כמו ירושלים, הם גם יוצאי דופן. כמו הרבה דברים שיש בירושלים. יש למשל את בירושלים יש הרבה שחור שנקרא קושן הארסי, שהוא מאוד ארסי.
נכון.
רק הוא חי בירושלים. אין באף מקום אחר בארץ, הקושאן הארסי, מקבלת ממנו עקיצה, זה כואב. יש את האלמנה השחורה שחיה בירושלים, יש כל מיני, יש את הקרקולים שנלחמים בחתולים המקומיים, יש את התנים שהיו באים ומייללים בשכונות מסוימות. זאת אומרת, המון בעלי חיים יש בירושלים. ירושלים מלאה בבעלי חיים. אני אמרתי, אני אביא את על רקע הארכיטקטורה של העיר, אין לי שם דמויות אנוש, אני אביא את בעלי החיים, מטאפורה של משל חיות, אני אביא את משל חיות לתוך הסיפור הזה. ויהודה עמיחי מאוד אהב את הרעיון הזה, מאוד אהב את הרעיון, שזה לא, זה לא קישוטים על ירושלים, וזה לא ירושלים של מעלה, וזה לא ירושלים של מטה, זה ירושלים של שחור לבן חיתוך עץ, קשה, עוצמתית, זה גם מחווה למורה שלי, יעקב פינץ, שהיה חתך עץ מעולה, שמוזיאון ישראל אף פעם לא רכשו עבודות שלו, שזה ממש לא בסדר, את כל האוסף של העבודות שלו בסוף הוא תרם לעיר בגרמניה, איפה שהוא נולד, ושם בנו לו מוזיאון. יש פה בארץ תופעות שמה זה מכעיסות אותי. אוסף נדיר של יעקב פינץ, אף מהארץ לגרמניה. תסבירי לי את מה זה.
אני לא, 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 אין לי תשובה לזה, אני רק יכולה להגיד לך שזה כאב מפשוטף של רבים, שיש מין יצירות שיוצאות לגלות.
לגלות, ממש לגלות.
כן.
יש עוד אמן, שמואל בק, גם כן יצא לגלות. יש כל מיני אמנים שיצאו לגלות.
גם הארכיון של יהודה עמיחי יצא לגלות.
גם הארכיון של יהודה עמיחי. ולא מזמן פגשנו את האלמנה, נעמי ואני, ישבנו איתה שעתיים, דיברנו איתה, ואני גם מבין אותה. היא הייתה במסע ומתן עם הספרייה הלאומית לאורך של שנה. הם לא רצו לחוש, הם רצו את זה כמתנה, כגיף, היא אלמנה. מה הסיפור? עמיחי לא היה איש עשיר. בכל אופן, זה עבודה ששייכת, והם חיים בבית פשוט מאוד בימין משה, זה לא, שום דבר לא יוצא דופן.
בכל אופן, אתה פה קושר דברים בתוך השיחה מאוד מעניינים. אתה קושר את המפגש עם המשורר, את המפגש עם הטקסט, והמקום. במקרה הזה המקום ירושלים, וההשפעה הזאת של לשהות במשכנות שעננים, שזה בכלל מקום מלא השראה, היא מרתקת אותי. כלומר, שלושת הדברים האלה יוצרים איזה קשר שממנו בסופו של דבר מתהווה היצירה. בכל אופן, העבודה הזאת, כמה עותקים יש לספר הזה?
אני חושב שירושלים זה יצאו ב-100 עותקים.
ובהיברו יוניון קולג' היא פרוסה כיצירה אחת על קיר.
לא, היא פרוסה אצלי בסטודיו על קיר. אצלי ראית אצלי בסטודיו, בהיברו יוניון קולג' יש את צמחי הבר, ויש את מגילת רות.
אוקיי.
ויש שם דף אחד מתוך, רישום אחד מתוך ירושלים 1989.
אוקיי, איזה יופי. אבל זאת אומרת שבירושלים אין את היצירה ירושלים.
תשמעי, גם האלמנה סיפרה, אין בירושלים רחוב על שמו של יהודה עמיחי, אין כלום על יהודה עמיחי. בנו איזה כיכר.
יש שכונה שבונים עכשיו.
בנו איזה כיכר ושמו אבן ליד הכיכר, קראו לזה כיכר יהודה עמיחי. לא היה שום קשר בין הכיכר הזאת ליהודה עמיחי. אני מנסה עכשיו להקים אתר הנצחה ליהודה עמיחי. זאת הסיפור. שנפגשתי איתה, ולהשתמש בחומר הזה של ירושלים 1967 בטקסט עצמו ובדימויים שלי. בהזדמנות אני אראה לך את הפרויקט הזה.
אני מחכה. מה השיר הבא שבחרת לנו?
בחרתי לכם השיר הבא של אבינו מלכנו של ברברה סטרייסנד, שאני, זה מאוד מרגש אותי, וזה מזכיר לי את אבי. אבי היה מהנדס שעמל קשה ועבד קשה מאוד בארץ הזאת. וכל, את יודעת, הוא היה מה שנקרא מהנדס מנוצל. ניצלו אותו, לקחו רעיונות שלו, תמיד שילמו לו מעט מאוד כסף, ובאמת היה לו רעיונות גדולים, היה לו חוש טכני מעולה, הוא מאוד רצה שאני אלך גם להנדסה, ואני סירבתי. וזה אני חושב חרה לו מאוד, הוא אמר לפחות תלך תלמד ארכיטקטורה, כי ארכיטקטים הם קצת יותר נמוכים ממהנדסים, מהנדסים זה הרמה הגבוהה.
לא בעיניי.
לא, בדיוק, בדיוק. אבל זה, אתה רואה, ראש מהנדס. מהנדסים זה, יש בעיה וצריך לפתור. הוא היה בא אליי לסטודיו, היה לי סטודיו אז בזמנו בנמל הישן של תל אביב, שהחברה הארגונית, שאני גם עבדתי בעיצוב תפאורות, אז הם נתנו לי שם חלל גדול, אמרו, הנה, קח סטודיו, אתה רוצה לצייר, תצייר שם. והוא היה בא, אבי היה בא, והיה מסתכל על הציורים, והיה אומר, מה אתה עושה? אני מצייר, אבל הוא אומר, בשביל מה? בשביל מי? מי צריך את זה? זאת אומרת, הוא אומר, אין לזה מידות, אין לזה משקל, אין לזה פונקציונליות, זה שום דבר, זה כלום, הוא אומר, מי צריך את זה? אמרתי לו, אבא, אני לא יודע מי צריך את זה, אבל יום אחד זה יצטרכו את זה. ואני זוכר שהקמתי למשה ספטי את שלושת השערים בהיברו יוניון קולג', והם עד היום שערי הברונזה הגדולים שלי שם, אבי בא לפתיחה, והיה שם פרס, והיו שם כל מיני כאלה גדולי השלטון, ובאו לחצו לי את היד, אבא שלי הסתכל עליה, אמרתי לו, אבא, אתה רואה? מהסטודיו בתל אביב? שלא, כזה, זה אני מבין, הוא אומר, זה דברים שיש בזה יציקה, יש בזה בתי מלאכה, יש בזה... זה אמיתי, הוא אומר, הציורים זה לא אמיתי. אבי היה איש מיוחד, כן.
אז איך אבינו מלכנו קשור אליו?
כי היא שרה את אבינו מלכנו, וזה תמיד מזכיר לי את האבא שלי.
אוקיי, סיבה מספקת.
למה סיבה?
אבינו מלכנו
כאן שיחה בשניים, בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם מתי גרינברג. אנחנו כבר בחלק האחרון של השיחה המרתקת הזאת, מיצירה ליצירה, מסיפור לסיפור, ומתי, אני מוכרחה לומר לך שגיליתי היום איזה מספר סיפורים נהדר אתה. אתה פשוט מספר סיפורים. זה פשוט נפלא. זה בדרך כלל... בשבילי...
דברים שקרו לי, זה לא סיפורים, זה דברים שקרו לי.
אבל אתה יודע לספר אותם. למה אני אומרת? כי הרבה פעמים המפגשים שלי עם אמנים פלסטיים, זה עם אנשים חצי אילמים. הם לוקח להם זמן לספר סיפור. אחד האמנים שאני מאוד מאוד אוהבת, גד אולמן, כשהוא מספר או מדבר על אומנות, אז יש רווח של שתי דקות ממילה למילה.
פגשת את אחיו, מיכה אולמן?
כן, ודאי.
מיכה אולמן, בין מילה למילה, זה 3/4 שעה.
אז זה בדיוק העניין, זה מין איבוד נתונים כזה פנימי, עד שנוצר הרצף. נכון שהרצף יש לו חשיבות רבה ביותר, ואני מקשיבה לו בתשומת לב, אבל זו אחת הדוגמאות לאילמות הזאת של אומנים פלסטיים. ואצלך גיליתי את היכולת, ואת האהבה גם, אתה אוהב לספר את הסיפור, וזה יופי, בשבילי זה נהדר. ואני רוצה עכשיו לשאול אותך, לאחרונה אנחנו שותפים ליצירה שבעיניי מהיפות שלך, שיר השירים. מגילה שאתה בימים אלה בעצם מוציא אותה לאור, נכון?
אני מוציא אותו לאור לא במסגרת של ספר, אלא במסגרת של חומר לתערוכה. זאת אומרת, אני בזמנו יצרתי את שיר השירים ב-1975 בלונדון, זו הייתה תקופה מאוד קשה, גם מבחינה של מה עובר עליי בלונדון, גם מבחינה... סביבתית, לונדון אז עברה תהפוכה מאוד רצינית, היו המון שביתות, היה שביתות של מחאות פוליטיות, החלפת שלטון שם, הייתה גם ארסיות אנגלית קיצונית כלפי ישראל, ישראל הם לא, האנגלים בצורה, היה להם שני, בטלוויזיה האנגלית, היו שני נושאים שמאוד התעסקו איתם, סאוט אפריקה, דרום אפריקה וישראל. כן. ישראל זה כאילו היה 40 קילומטר דרומית לברייטון. זאת אומרת, אני חושב שהאנגלים לא השתחררו עד היום מהנושא של ישראל וירושלים. עד היום בכנסיות באנגליה שרים ג'רוזלם, ג'רוזלם, כל יום ראשון. הכישלון של הצלבנים עד היום צורב להם. זאת אומרת, הם לא...
גם של המנדט.
ושל המנדט זה עכשווי, אבל זה מתחיל מהצלבנים. הם לא סלחו עד היום שאיבדו את הדבר הזה, את המלחמה הזאת.
כן, אבל הצלבנים לא אנחנו אשמים.
אני לא מכניס את עצמי לסיפור, רק אני מספר לך, זה הרקע. זה הרקע ששיר השירים, ואז היה לי תקופה לא טובה, גם מבחינה של מסגרת הניסויים שלי, אני חושב שהאישה שלי לא כל כך הבינה בדיוק לאן אני חותר, אם היה לי ילדים צעירים, הייתי צריך להביא פרנסה, וזה הכל, זה הכל פוגע, גם לגדל משפחה, גם לנסות להתפרנס, ועבדתי בכל מיני עבודות מוזרות בלונדון, רק בכדי להביא קצת כסף הביתה, אז זו הייתה תקופה לא קלה. אז אני לא יודע מדוע נתקלתי בשיר השירים, ואמרתי, אני פשוט אעתיק אותו ואייר אותו במכחול, במשיכה אחת, במקשה אחת, במשיכה אחת. את רואה איך הדברים מקשרים?
נכון.
וכך עשיתי...
לא רק זה, אלא זה מזכיר את, את מה שידעת על הסבא שלך, שהוא היה סופר סתם, עשית עבודת העתקה, בדיוק כמו שעושה סופר סתם.
אבל תראי,
את לא עשית את זה בדרך המסורתית, אלא עשית את זה בדרך מי שלך.
במשיכת מכחול, במשיכת מכחול, לא עם ציפורן ולא עם נוצה, כמו שהם כתבו בזמנו, ולא עם זה. וזה לא היה לנסות להעתיק את האותיות בצורה מסודרת, אלא פשוט לרשום את האותיות. האותיות נוצרו בתוך רישום. יש שם גדלים שונים, יש שם... ממש אפשר לראות את ה... את הלבטים שלי ואת ה, את ה, איך הייתי קורא לזה, את ה, את מה שעובר בי, הזרימה של, של, במספר שורות, אני פתאום מגדיל את האותיות, ופתאום אני מקטין. ככה הרגשתי, ככה עשיתי, זאת אומרת, לא התעמקתי למה אני עושה את זה. ממש לא התעמקתי, פשוט עשיתי את זה. בצורה שהיום שאני, למשל, שאני, כמו שזה, זה, אני מביא את המטאפורה של נהיגה. אני שהיום נוהג, אז אני, יש לי בראש מחשבות שונות, אני יכול לחשוב על דברים, אני נוהג אינסטינקטיבית, ואני נוהג טוב. אני בטוח שזה קורה לך גם. הראש מלא במחשבות, ואנחנו נוהג. אז הספר נוצר בצורה אינסטינקטיבית. זה כאילו, זה כאילו בתוך נהיגה. כאילו אני חושב על דברים אחרים, ואני יוצר את הספר הזה.
וגם יארת אותו.
וגם יארתי אותו, באותו קו, זאת אומרת, דף אחרי דף, כתבתי ויארתי, עברתי לדף אחר, כתבתי ויארתי, זאת אומרת, במשיכת מכחול.
כמה עוד תקים?
היום כשאני מסתכל על זה, אם הייתי ניגש היום לעשות דבר כזה, לא הייתי יכול לעשות דבר כזה, כן? אז יכלתי לעשות בצורה, זאת אומרת, זה כאילו אני מכניס את עצמי לתוך מלכוד מסוים, ואני חייב לעשות את זה. איך, מה ההסבר הפסיכולוגי שזה? אין לי מושג. זה נוצר, וזהו.
וזה, זו, זו עבודה מאוד מאוד מרשימה, מעוררת מחשבה. היא נטועה עמוק בתוך מסורת המגילות של, שיהודים לאורך הדורות עשו. מגילת שיר השירים, לא כמו האגדה, ולא כמו מגילת אסתר, לא הייתה אף פעם מאוירת ולא מצוירת, לפחות לא ידוע לי. לעומת זאת, אגדה של פסח היא לא רק, הטקסט היחיד שיש אישור הלכתי ללוות אותו באיורים, וזה כדי להחזיק את הילדים בסדר הפסח מרוכזים, ושיוכלו להבין את תוכן הטקסט שלפעמים לא ידעו את השפה שלו גם, דרך הסיפור האיור. מגילת שיר השירים לא לובטה אף פעם באיור או בציור בציור של אמן מוזמן, אלא רק עבודה של סופר סתם. אז מה שעשית כאן, עשית בעצם איזה סוג של עבודה פרשנית אישית מאוד, אבל יש לה מסגרת, והמסגרת היא באמת הספר, המגילה הזאת, והתכנים שלה. ומעניין לראות את הרישומים שמלווים את הטקסט כפרשנות שלך לסיפור של שתי הדמויות שמתואר לנו בשיר השירים. שזה סיפור, זה סיפור אהבה, זה סיפור... של משיכה ותחייה, זה סיפור של החמצת אהבה, לא רק של אהבה. ואתה נתת לו את הפירוש שלך, שאני חושבת שגם הדיוקן העצמי שלך נמצא בתוך הרישומים האלה.
בצורה חופשית, כן, לא בצורה...
לא, כל הרישומים הם ביד חופשית, בצורה חופשית, ובצבעים מאוד, בצבעי יסוד, אין כאן איזה... תחכום, וגם אם יש איזושהי אורנמנטיקה היא מאוד
פשטנית.
כמו נאיבית. אני לא אומרת שהיא נאיבית, היא כמו נאיבית.
כן, לא נאיבית, אבל יש לה איזה... זה קצת מזכיר את הרישומים של מטיס, לא כל כך פיקאסו, לא כל כך פיקאסו, מטיס יותר, מטיס הייתה לו יד מופלאה, וזה אחד האומנים שראיתי הרבה מאוד תערוכות שלו בניו יורק, אני זוכר בתקופות שונות.
ללא ספק הוא נוכח באיורים שלך.
ואני חושב שהוא כצייר הוא משורר.
כן.
הוא אחד הציירים היחידים שהוא גם משורר בציור שלו.
נכון.
הייתי מגדיר
את זה. יש פערים, יש פערים.
כן.
אתה משלים לבדך את, את מה שחסר בין הקווים. וזה פערים, כמו שיש בטקסט פואטי, פערים בטקסט, גם כאן יש פערים בתוך הרישום.
הקסם של ציור.
אמנם לא דיברנו על כל שעוני השמש, המופלאים שמפוזרים בארץ ובעולם, ועל התפיסה הזאת שלוכדת את האור והזמן יחד, אבל אני מקווה שתהיה לנו הזדמנות גם לדבר, גם לכתוב, גם לחוות, ואני רוצה להזמין אותך לתת לנו את השיר הסוגר של התוכנית.
חשבתי, בגלל שאנחנו במצב פוליטי, קורוני, מאוד מאוד מיוחד, חשבתי, גיליתי שחזרתי ארצה, הרבה שנים לא חוויתי את חווה אלברשטיין. אבל הלכתי, אני זוכר, הלכנו עם נומי למספר קונצרטים שלה, והיא מדהימה, באמת, היא קסם של, היא רגישה, וקסם של זמרת, וזמרת אינטליגנטית בצורה בלתי רגילה. בלתי
היא
רגילה.
היא מאוד מאוד ישראלית, משהו
מאוד ישראלית, ויודעת להקוץ וזה, ובחרתי את... הקוסם שלה, כי אני חושב שזה מאוד אקטואלי היום, הקוסם של חווה אלברשטיין, עם כל המערכת הפוליטית שלנו, שלא רק קוסם אחד עומד בקודקוד, יש כמה קוסמים שעומדים בקודקוד, וכל קוסם זה מושך את כל הקסמים לכל כיוון אחר, באמת משגעים אותנו. אז רציתי לסיים עם הקוסם של חווה אלברשטיין.
אני אוהבת את זה.
לתת רקע לתקופה הזאת, באמת, מגיע לה את זה. אפילו שהשיר נכתב לפני הרבה שנים, והוא התייחס, אבל היא ידעה בדיוק למי הכוונה, וזה יפה מאוד מצידה.
אז תודה רבה לך, מתי גרינברג. תודה רבה על המסע הזה בין היצירות ובין הסיפורים, ואני מאחלת לך שנה אזרחית טובה, ו... שנרבה עוד ביצירות ובשיחות. תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
תודה.
העולם מפוצץ, אף אחד לא נושם. עוד דקה, עוד מעט, הקהל מזמזם. הם יראו את האיש, החלום מתגשר. והאיש המכונה בפשטות הקוסם. הוא עושה נפלאות, הוא מטריף, הוא סוחף. הוא שילוב של קוסם מהפנט ומחשב. ואת כל הקסמים הוא שומר לעצמו. אף אחד לא מבין מהו סוד עוצמתו. הוא בונה את המופע בהרבה מחשבה. הפתיחה היא צפויה ופשוטה ביותר. שפנים מהכובע, פרחים ממקל. יונה ממריאה לקהל הצוהר. יונה לבנה עם סרט אדום. כתוב על הסרט יונת השלום. ובלי כל הכנה התמונה משתנה. אין זכר ואין שום סימן ליונה. לא חשוב הקסם, העיקר הסגנון. המגע נותן לקהל ביטחון. שהאיש יודע מה הוא עושה, אין סיכוי שימעד, אין סיכוי שישגר. ולפעמים הוא מזמין את אשתו לבמה לתרגיל מסוכן ועוצר נשימה. הוא קושר את עיניו במטפחת שחורה ומתחיל להשליך סכינים לעברה. היא סומכת עליו, הקהל מתרגש, היא תלך אחריו בסופה ובאש. וסימן שהאיש הוא חזק ואמין, הנשים מבינות, לנשים יש חושים. הוא צועק לקהל מה שעה, הוא מחייך, הוא יודע שאין אף שעון שהולך. הוא עצר את הזמן מעכשיו כל היום, הזמן ידשדש באותו המקום. הוא מכופף ברזלים, הוא קורא מחשבות, מגלה חפצים, מעלים ראיות. הקהל מתמוגג, לא יכול להיות, אבל מה לעשות, העובדות מדברות. כשהקסם נכשל, הוא גוער בקהל וצועק, האוויר באולם הוא מורעל. איך אפשר להמשיך ולקיים הופעה בלי אמון הדדי, בלי שיתוף פעולה? בקהל המבוהל לוחשים זה לזה, נקווה שהלילה הוא לא ינסה את הטריק שנחשב לנו אז מכולם. זה הקטע שבו הקהל נעלם. הוא הופך אש למים ומים לאש, הוא הופך יש לעין ועין ליש. ואת כל הקסמים הוא שומר לעצמו, אף אחד לא מבין מהו סוד עוצמתו. הוא הופך אש למים ומים לאש, הוא הופך יש לעין ועין ליש. הוא עושה נפלאות, הוא מטריף, הוא סוחף, הוא שילוב של קוסם מאפנט ומחשב.
לעצום את העיניים, לספור עד שניים, והנה אנחנו בימי הביניים. לעצום את העיניים, לספור עד שניים, והנה אנחנו יוצאים ממצרים. לעצום עיניים, לספור עד שניים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
העולם מתרוקן, הקהל מסוחרר, אין ספק הם יבואו לכאן גם מחר. איזה איש, אין לו פחד ואין לו שום גבול, יש לו בטח עוד אלף קסמים בשרוול. La 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 la